אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
הפרק בחסות נוברטיס, ללא מעורבות בתכנים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי.
בפרק היום נצלול לעולם המרתק של הרפואה המותאמת אישית וספציפית בראש צוואר. נמצאים איתנו היום באולפן דוקטור ידבר פינקל, מומחית לאונקולוגיה ומנהלת השירות לגידולי ראש צוואר באיכילוב, והן היושבת ראש של החברה הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש צוואר. שלום ידבר.
שלום אנטון.
ופרופסור גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לטיפול וחקר הסרטן בבית החולים בלינסון. שלום גל.
שלום אנטון.
מה זה בעצם טיפול מותאם אישית, מונח שנתקלנו בו בשנים האחרונות? מה זה בעצם אומר מבחינת המטופל?
אז למעשה פעם חשבנו שגידולים הם כולם נוצרים מאותה אוטיולוגיה, כלומר מערכת השכפול של התא שהיא כבר אינה מבוקרת, נוצרת כתוצאה משינוי מסוים ב-DNA. בשנים האחרונות אנחנו יודעים לאתר את השינוי הספציפי ב-DNA של הגידול של המטופל, ולמעשה בחלק מהמקרים להתאים תרופה מותאמת אישית לשינוי הזה.
ברשותכם אני אוסיף עוד נדבך. אנחנו כשאנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, אפשר להתאים שני דברים. אפשר להתאים את הטיפול לסוג הגידול, בהתאם לשינויים הגנטיים או הגנומיים, מוטציות, טרנסלוקציות וכדומה, וגם להתאים את הטיפול למטופל בהתאם למחלות הרקע, מצב גופני כללי. לעתים עבור שני מטופלים מצב גופני שונה, אנחנו נבחר שני טיפולים שונים, למרות שמדובר באותו גידול, עם אותה מוטציה לצורך העניין. אז רפואה מותאמת אישית, גם למטופל, גם להתאם לגידול ולגנטיקה שלו.
ומה אנחנו בעצם צריכים כדי להתאים את הטיפול שהוא יהיה מותאם אישית? האם צריכים ביופסיות מיוחדות, דגימות מיוחדות, כדי שנוכל לעשות טיפול מותאם אישית?
שאלה מצוינת, וברמה העקרונית אנחנו יודעים שבאונקולוגיה במיוחד, מדברים על המשפט המפורסם, tissue is the issue, אנחנו צריכים כדי להבחן את הספציפיות של שינוי גנטי זה או אחר, אנחנו חייבים חומר גידולי. ניתן להשיג אותו או באמצעות ביופסיה, או לעשות שימוש בחומר המקורי שנעשה בעת ההבחנה, או נטילה של ביופסיה חוזרת בהתאם לקונטקסט הקליני, או חומר שמגיע מניתוח, או בימינו בהחלט חלק מהמקרים אפשר לעשות שימוש במה שנקרא ביופסיה נוזלית, כלומר איתור ושימוש בתאים גידולים שנמצאים בזרם הדם, באופן שהוא זעיר פולשני.
אתה חושב שהיום כל המטופלים צריכים לעבור לטיפול מותאם אישית, או שאנחנו מתחילים באיזשהו בייסליין טיפולי כללי, כמו שהיינו מטפלים פעם, ורק במקרים ספציפיים אנחנו כבר עוברים לטיפולים המותאמים אישית?
אני חושב שזה, השאלה הזאת היא תלויה למעשה בהתאם לסוג המחלה. סרטן זאת לא מחלה אחת, וגם כאשר אנחנו מסתכלים על סוגי סרטן שונים בהתאם לאיברים שונים, גם שם אנחנו מוצאים תת מחלות שונות, סרטן שד היום למשל, אפשר למצוא כמה סוגי מחלות ברורים, לפי ביטוי של קולטנים של רצפטורים אנדוקרינים, הרטו וכדומה, סך הכל יחסית פשוט, לעומת סרטן בלוטת התריס למשל, שהוא הרבה יותר מורכב, אולי ענבר יכולה להרחיב על זה.
אז בואו באמת נדבר על גידולים ספציפיים, אז כבר זרקת סרטן בלוטת התריס, אז ענבר בואי תגיד לנו, מה בעצם הפילוסופיה החדשה של הטיפול המותאם אישית לגידולי בלוטת התריס?
אז אני אציין שבעצם בעשור האחרון נכנס המקום של אונקולוגיה בגידולי בלוטת תריס ממוינים ועמידים ליוד. למעשה עד השלב הזה שהמחלה לא הופכת להיות גרורתית ועמידה ליוד, אין כל כך מקום לאונקולוגיה. מלפני עשור נכנסו טיפולים ביולוגיים שהם אינם מותאמים אישית, ורק ככה ב3-4 שנים האחרונות נכנסו הטיפולים המותאמים אישית לגידולי בלוטת תריס. זה אומר שכשחולה מגיע אלינו עם מחלה שהיא מתקדמת וגרורתית, אנחנו נרצה לשלוח את הרקמה לבדיקת ריצוף גנומי, ולהבין אם יש לנו בדרך כלל אחת משלוש מוטציות או שינויים גנומיים שלהם יש טיפול מותאם אישית. השלוש מוטציות האלה הם בירף, איחוי באנטרק ואיחוי ברט, כשלמעשה 50% מהמטופלים, שזה די מדהים ביחס לגידולים אחרים, אנחנו מצליחים למפות ולהתאים טיפול מותאם אישית, בניגוד לגידולים אחרים, שבעצם אנחנו, הטיפולים שאנחנו נותנים הם ל-all comers.
מה בעצם המוטציה הכי שכיחה כיום?
ב-30-40% אנחנו מוצאים את מוטציית הבירף, שהיא גם נמצאת במלנומה.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על בירף, זאת אומרת 30-40%, מטופל מגיע אליך עם הבחנה של פפילריטריות קרצינומה, כמרנו גידולים שממויינים היטב, פולשני, אני אומר לך, תקשיב אינבר, אני יכול לנתח אותו, אבל זה יכלול כריתת קנה חלקית, אולי כריתת ושת, את שולחת לבדיקה גנטית, אמר, מוטציה בבירף. אז מה את יכולה להציע לו בשלב זה?
אז כאן אנחנו צוללים לעולם קצת אחר, כי עד עכשיו דיברנו על מחלה גרורתית, עמידה ליוד, המקרה שאתה מתאר זה באמת המקום אליו העולם הולך, בגידולים מתקדמים מקומית של בלוטת התריס, שזה נדגיש ונאמר שזה לא מרבית המקרים, מרבית המקרים מגיעים עם גידול קטן, נתיח, שאתה יודע להסיר חצי מהעונה, ולסיים את הסיפור בכירורגיה פשוטה, ואני לעולם לא אפגוש את החולה. בגידולים המתקדמים מקומית, למעשה מעורבות של איברים חיוניים באזור הצוואר, כמו הקנה, הוושת, גידולים שעוטפים את עורק התרדמת, אנחנו ננסה להקטין את הגידול עם מעקבי בירף או לנבטינים. במקרה של חדירה לוושת או לקנה, אני כן אעדיף את מעקבי הבירף בגלל הסיכון מפיסולה עם מעקבי ה-VEGF כמו הלנבטינים, ואז אנחנו בעצם נציע לחולה טיפול בתפינלר או מקיניסט, שאלו מעקבי הבירף שמאושרים בגידולי בלוטת ריס, על מנת להקטין את הגידול בכ-30% ולאפשר לך ניתוח שלא יקריב את האיברים האלו וישמור על איכות חייו של המטופל.
עשית הפרדה בין גידולים שמתקדמים מקומית והופכים כירורגיה, היא עדיין אפשרית אבל אגרסיבית, לעומת הגידולים המטסטטיים, גרורות מרוחקות, גרורות למוח, אני מבין שזה גם משפיע על הטיפול התרופתי שתתני. מטופל עם גרורה למוח, הטיפול יהיה טיפול אחר?
אז מה שבעצם מיוחד בטיפולים המותאמים אישית, המעקבי רט, מעקבי בירף ומעקבי NTRK, הם למעשה חודרים את ה-blood brain barrier, ואנחנו יודעים היום שבערך בין 10-25% מחולי בלוטת, חולי סרטן בלוטת התריס, שולחים גרורות מוחיות, ועל כן אפשר לטפל בגרורות המוחיות עם הטיפול הביולוגי, שהוא טיפול פומי, שלמעשה מדובר במהפכה, כי לפני כן היינו נותנים לחולים האלה קרינה מוחית, עם הנזקים קצרי הטווח וארוכי הטווח של הקרינה הזאת. חשוב לומר שחולי בלוטת התריס תחת טיפולים ביולוגיים הם חיים שנים, ולכן גם למעשה גם תופעות לוואי ארוכות הטווח של הקרינה באות לידי ביטוי אצלם. אפשר לחסוך מהם את הקרינה על ידי הטיפול הזה, כי למעשה הטיפול הביולוגי מטפל גם בגרורות בגוף וגם בגרורות המוחיות, משהו שעד מלפני כמה שנים הפרדנו. המוח היה מטופל בקרינה למרות הטיפול לגרורות האחרות, כמו בריאות, כמו בכבד.
באיזה שלב את רוצה לפגוש את המטופל?
למעשה כשלמטופל יש מחלה גרורתית, עמידה ליוד, זאת אומרת אחרי שהוא מיצה מספר פעמים שנתנו טיפול ביוד, ואני ככה אוהבת לראות כמה בדיקות הדמיה בשביל להבין את הדינמיקה, כי אני לא אתחיל טיפול לפני שיש דינמיקה מהירה של מחלה, או כמו שציינו קודם, מחלה שמאיימת על איברים חיוניים באזור הצוואר, שגם גדילה במספר מילימטרים בשנה, עלולה לגרום לנזק, וכמובן חולים תסמיניים.
אני לא סתם הרי שואל את השאלה. אני רוצה להתכוון לזה נקודה מאוד ספציפית, שהזכרת את זה במילה אחת. הטיפול הרי הסטנדרטי זה ניתוח, ואחר כך טיפול ביוד, ואז אנחנו רואים מטופל לא מגיב ליוד, וחוזר אלינו אחרי עוד חצי שנה, עוד שנה. היום נכנס העולם החדש של לנסות לעשות מה שנקרא רדיפרנציאציה לגידולים, על מנת לשפר את היכולת לטפל ביוד, שזה תרופת הבחירה בעצם שהייתה עד עכשיו. תוכל להרחיב קצת על הנושא?
אז למעשה אחרי שאנטון אתה מנתח את המטופלים האלה, וחלקם מגיעים עם מאפיינים פתולוגיים או ביולוגיים של הגידול, שהם טיפה יותר אגרסיביים, אנחנו בוחרים בטיפול משלים, טיפול מניעתי, ביוד רדיו-אקטיבי. אנחנו נוהגים לתת את הטיפול הזה בין פעם לפעמיים, ולאחר מכן כשהוא נכשל והמחלה חוזרת למרות היוד, כאן נכנס למקום של, של אונקולוג, ויש חולים עם מוטציה, עם המוטציה בבירף שניתן להשתמש בה על מנת להפוך את העמידות הזאת ליוד, זאת אומרת לעשות רדיפרנציאציה, לקחת פרוטוקול, לעבוד בעצם העמידות הזאת ליוד, נעשית על גבי הטרנספורטרים של תעלות המימה, של תעלות הנטרן על גבי התאים הסרטניים, ומעקבי הבירף והמק, את הפינלר והמקיניסט, בטיפול קצר למשך 3-6 שבועות, יש היום גם עבודה חדשה שמראה טיפול רק למשך 3 שבועות, ומתן נוסף של יוד, למעשה אנחנו יכולים לגרום לטיפול ביוד לעבוד מחדש.
כלומר, מטופל שכבר ניסינו, ואנחנו רואים שאנחנו פשוט נותנים ונותנים יוד, וחוץ מתופעות לוואי כבר לא רואים שום תגובה, אנחנו בעצם מצליחים כן לטפל סיסטמית בטיפול.
נכון, בשיעורים לא מאוד גבוהים, זה ככה תחום שהמחקרים אחרי פאזה שנייה, מעט מטופלים, אבל בהחלט יש מטופלים שיכולים להרוויח מזה, וזה גם הרבה פעמים שווה את הניסיון, כי למעשה אתה נותן טיפול קצר טווח, בניסיון למנוע טיפול ביולוגי לכל החיים עם כל תופעות הלוואי.
הפרק בחסות נוברטיס, ללא מעורבות בתכנים.
לפני שאנחנו נתקדם לדבר על עוד מחלות, שהטיפול המותאם אישי הביא מהפכה בתחומם, רציתי לשאול, יש איזה מטופל ספציפי שאת זוכרת שבו טיפול כזה ספציפי לפי מוטציה שינה באמת את כל מהלך הטיפול, מישהו שהוא זכור לך?
אז למעשה בטיפולים בסרטן בלוטת התריס שאנחנו מטפלים בהם, אנחנו מעט מאוד רואים תגובה מלאה לטיפול. היו לי ממש מעט מטופלים, ולמעשה מטופל ספציפי שכן ממש המחלה תחת הטיפול הביולוגי לא נראתה יותר בבדיקות הדמיה, שזה קורה באחוזים ספורים, אנחנו מדברים על בין 1% ל-2%.
עוד מחלה שהתחל לדבר על מוטציות בבירף, שהמוטציה בבירף היא חלק מרכזי ממנגנון המחלה, זה מלנומה. אז גל, תוכל להסביר לנו בעצם מה המקום של בירף בטיפול במלנומה?
קודם כל, מבחינת השיעור ההראות של מוטציות כאלה, הוא סביב 50%, אבל יש הבדל בגיל. אצל מטופלים צעירים, לצורך העניין גילאי 30-40, סדר גודל של, יכול להגיע גם ל-70% מהמטופלים, בעוד שבמבוגרים גילאי 70-80 זה מתהפך, וסדר הגודל הוא כ-30%, אבל all together כ-50%. המוטציה בבירף, כדאי להזכיר, מה שהיא גורמת להפעלה קונסטיטוטיבית של מסלול ביולוגיה שנה א', מסלול המפקינז, לכל מי ששכח את המפקי, קי, וכן הלאה, גורם למעשה לשטף בלתי נשלט של סיגנלים, שדוחפים את התאים לסגסוג, הישרדות, התחמקות מהפופטוזיס וכו'. במלנומה, המוטציה הזאת מופיעה בשלב הטרום סרטני, ברוב המוחץ של המקרים, כלומר בשלב של הנבוס הדיספלסטי. בעצם זה הפרסט היט, ולכן מדובר במוטציה מאוד יסודית בהתפתחות של מלנומה, אבל היא לא בלעדית, עובדה שיש מלנומות שהן בירף ווילד טייפ. המקום שבו אנחנו יכולים לעשות שימוש במעקבי בירף, אגב, הטיפול הוא משולב מעקבי בירף מוטנטי, פלוס מעקבים של מק, שזה החבר דאונסטרים לבירף המוטנטי, הוא נמצא בשימוש בשני מתארים מרכזיים, גם במתאר הגרורתי וגם במתאר של טיפול משלים, במלנומה שלב 3, עם מעורבות של בלוטות לימפה, כטיפול משלים. יש לנו עוד כלים לטיפול במלנומה, יש לנו גם את האימונותרפיה, שגם היא כלי מאוד מרכזי בטיפול בחולים, גם אלה שיש להם מוטציה בבירף וגם אלה שאין להם מוטציה בבירף, ושם השימוש הוא גם בשלב 4, גם בשלב 3, כטיפול משלים, כטיפול קדם ניתוחי, והיום אפילו גם בשלב 2, כלומר מלנומה עמוקה, בלי מעורבות של בלוטות לימפה, אבל מלנומה עמוקה עם רמת סיכון גבוהה. אז יש לנו באמת ארסנל של טיפולים שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש, בהתאם לסוג המחלה, שלב המחלה והמטופל.
אנחנו באמת הגענו לעידן שיש כמה וכמה אופציות, כאשר עד לפני מספר שנים האופציות הטיפוליות למלנומה מתקדמת היו מאוד מאוד מוגבלות. איך אתה בוחר? מתי אתה תעדיף להתחיל באימונותרפיה? מתי בבירף?
אז זה תלוי, כאן זה תלוי בשלב המחלה. אם אנחנו מדברים על מחלה שלב 4, מחלה גרורתית, ברוב המקרים העדפה תהיה להתחיל עם משלב של אימונותרפיה, חוסמי CTLA4 ו-PD1 ביחד, וזה מבוסס על מחקר פרוספקטיבי רנדומייזד, שהשווה את שתי האסטרטגיות אחת לשנייה עם קרוס אובר, עם יתרון משמעותי מאוד לטיפול באימונותרפיה משולבת, על פני הטיפול הביולוגי במעקבי בירפמק. אבל, ישנה תת אוכלוסייה, שהדבר הזה הוא לא נכון עבורה, והכוונה היא לאוכלוסייה עם מחלה סוערת, סימפטומטית, שמערבת הרבה איברים, גרורות מוחיות, וגורמת לסימפטומים קליניים, כאבים קשים, גרורות מוחיות, סימפטומטיות, ירידה במצב תפקודי וכולי. החולים האלה, כאשר יש להם את המוטציה בבירף, לא יהיה להם זמן להרוויח מאימונותרפיה. המחלה שלהם סוערת מדי, לאימונותרפיה לוקח זמן להתחיל לפעול.
כמה זמן?
שבועות רבים. זאת אומרת, זה יכול להיות, בדרך כלל אנחנו לא רואים את התגובה בפחות מחודשיים, וחולים כאלה, יש להם פרוגנוזה, יכולים ללכת להיעלם בטווח גם של בין שבועיים לארבעה שבועות, והחולים האלה אנחנו נעדיף להתחיל עם טיפול ביולוגי, עם מעקבי בירפמק, שיכולים להביא לנסיגת מחלה, קודם כל ברמה הפליאטיבית נקרא לזה ככה, מבחינת סימפטומים ומצב תפקודי, השיפור יכול להגיע בטווח של כמה ימים אפילו, והוא מקדים את השיפור האנטומי בנסיגת מחלה. אפשר ממש להביא, אנחנו רואים, אני אשתמש במונח קצת קשה, אנשים שממש, אנחנו שולים אותם מהקבר, ממש ככה, באמצעות שימוש בטיפול הביולוגי. מבחינת, אז פה זה מאוד מאוד ברור, החיסרון הוא בהיבט הזה, ואינבר התייחסה לזה בהיבט של בלוטת התריס, במלנומה זה אפילו עוד יותר בולט, בדרך כלל לטיפול הביולוגי יש לו איזשהו פרק זמן שבו הוא פועל, וגם משיגים נסיגת מחלה מלאה, במרבית המקרים יש לזה איזשהו תוקף, ובשונה מאימונותרפיה שבו חלק מהמטופלים יכולים להרוויח לפרקי זמן מאוד ממושכים, יכול להיות שנים, אפילו אנחנו משתמשים כבר במילה שהייתה עד לא מזמן טבו באונקולוגיה של מחלה גרורתית, במילה קיור, שאנחנו יכולים להשיג עם אימונותרפיה. אז פה זה אלה באמת, הבחירה פה היא לא בהתאם למוטציה, אלא בהתאם למצב של המטופל.
ענבר, רציתי לשאול אותך, התגובות לבירף בתיירואיד יכולות להיות דרסטיות ודרמטיות, כמו שגל תיאר במלנומה? הגידול פשוט נעלם מול העיניים, תגובות כאלה?
עם מעקבי בירף?
כן.
פחות. זאת אומרת, אנחנו רואים הקטנה של הגידול, מה שאנחנו קוראים בעולם האונקולוגי partial response, זאת אומרת, הגידול אחרי שמתחילים את הטיפול, ב-PET-CT אחרי כ-3 חודשים אנחנו רואים שהוא מתכווץ וקולט פחות FDG. אגב, מה שמדהים לפחות בשיתוף פעולה בינינו, החולים שאנחנו נותנים להם מעקבי בירף עם מחלה צווארית נמושה שאנחנו בעצם יכולים לראות אותה, אחרי שבוע עד 10 ימים אנחנו רואים את החולים ביחד במרפאה ואנחנו רואים שיפור תסמיני, זאת אומרת, הבלוטות לימפה יותר רכות, פחות מקובעות, חולה שהיה לו קושי בבליעה או קושי בנשימה בגלל מעורבות קנה ובשת, יש שיפור תסמיני מהיר מאוד עם מעקבי בירף ומק, אבל הסיכוי להשיג קיור, כמו שפרופסור מרקל ציין כאן, הוא באמת שואף לאחוזים בודדים.
ההבנה של זה היא מגיעה ממנגנון הפעולה בעצם, כי כאשר יש מוטציה בבירף, הפעלה קונסטיטוטיבית של מסלול המאפקינה, אז בעצם יש מה שנקרא אונקוג'ניק אדיקשן. התאים מחורים, במחאות, מחורים לסיגנל, פתאום מגיע, אנחנו מגיעים עם פקק, כפול שסותם את המסלול הזה, והאפקט, הדאונפול הוא מאוד מאוד מהיר, זה שונה מאימונותרפיה, ששם אנחנו רותמים צד ג' רוצה ללמד מחדש את מערכת החיסון, איך לעשות את העבודה, לוקח זמן. אז לכן פה באמת מדובר בכלים, בכלי שהוא מאוד מאוד אפקטיבי להשגה של אפקט, אפקט מהיר, אבל כל דבר יש יתרונות וחסרונות.
מה ההסבר שהאפקט המהיר הוא שונה בין מחלות שונות? למרות שמצד אחד זה נשמע אינטואיטיבי, שתיירויד לא התנהג כמו מלנומה, מצד שני המוטציות, המוטציה.
באמת לא מתנהג כמו מלנומה. מלנומה גרורתית, למשל במלנומה, אם אנחנו ברוב המוחץ של המקרים, אם אנחנו לא נעשה שום דבר, המחלה תתקדם, במיעוט מהחולים, ההתקדמות תהיה איטית וככה אוליגומטסטטית, ברוב המקרים זאת תהיה התקדמות מהירה, והפרוגנוזה, כפי שהתחלת את השיחה קודם, הפרוגנוזה עד לא לפני הרבה זמן של החולים האלה, הייתה בין 6-8 חודשים, זה שונה מסרטן בלוטת התריס גרורתי, שבו הקינטיקה והדינמיקה של המחלה היא שונה, גם במחלה גרורתית.
אז בוא נדבר רגע על מלנומה ספציפית של שלב 3, שזה בעצם מלנומה עם בלוטות כבר, במקרה שלנו בלוטות בצוואר, כי אנחנו מדברים פה על גידולי ראש צוואר. עד לא מזמן, כשהייתי מתמחה, מגיע מטופל, פה מנתחים, דיסקציה צווארית, ניתוח די נרחב, מנקים את כל הבלוטות, הרבה פעמים זה כולל פרוטיס, בגלל המיקום של הגידול הראשוני, האם היום הטיפול הוא שונה?
אז אנחנו נחלק את זה לשני סנריוז, לסנריו אחד שבו המעורבות של הבלוטות היא ברמה מיקרוסקופית, מה שנקרא סנטינל פוזיטיב, והסיטואציה הזאת היא מלנומה שלב 3, אבל שהטיפול הוא קודם כל ניתוח, כי אנחנו לא יודעים שהבלוטות מעורבות. אז זאת סיטואציה של ניתוח, ולאחריו טיפול משלים, ולטיפול משלים יש לנו שתי אפשרויות, או אימונותרפיה, או בחולים שיש שהמלנומה שלהם נוסעת את המוטציה בבירף, אפשר לעשות שימוש בטיפול משלים עם מעקבי בירף מק. דברפני וטרמטיני במקרה הספציפי הזה, זה מה שנמצא, מה שנבדק ומאושר בהתוויה. האמת ששתי אפשרויות הן אקוויוולנטיות, הן מעולם לא נבדקו והושבו ראש בראש, אז אפשר לעשות את השימוש גם בזה וגם בזה. האופן, מה שיכתיב את קבלת ההחלטה, יהיה פרמטרים רכים יותר. מה הכוונה פרמטרים רכים? האם יש איזשהן מחלות רקע שיכולות להשפיע על הטיפול במטופל, אם יש מחלות אוטואימוניות למשל שיכולות להפריע לקבלה של אימונותרפיה מצד אחד, או אם יש למשל איזשהן מחלות קרדיאליות מיוחדות שיכולות להשפיע בגלל איזשהן תופעת לוואי מרוחקת של מעקבי בירף מק, שיכולה להיות קשורה בערכת QT או בהפחתה של קרדיאק אאוטפוט, אז זה סוג אחד של החלטות, והסוג השני זה גם פיישנט העדפת מטופל, אני רוצה כדורים בבית, או דווקא לא אוהב לבלוע כדורים, ומעדיף להגיע לאשפוז יום, הכל הולך. במלנומה שלב 3 עם בלוטות קליניות, כאן התשובה כבר היא יותר ברורה, כי כאן יש לנו למעשה הבנה די ברורה שמתן של אימונותרפיה קדם ניתוחית, היא עדיפה על פני ניתוח וטיפול משלים, ובמיוחד בשנה האחרונה שילוב של בולמי CTLA-4 ו-PD-1, שני מחזורים, מחקר שנקרא מחקר נדינה, מראה שאפשר להפחית את הסיכון להישנות מחלה ב-70%, שזה המון בסיטואציה הזאת, ואגב נמצא במדיניות וזמין בישראל נכון לעכשיו למבוטחי כללית ומכבי, כנראה שבחודשים הקרובים נראה את זה גם דרך הסל אצל כולם.
מה תגיד לכירורגים, אני אגיד מהדור היותר ותיק, שיגידו לך, אתה רוצה לתת טיפול, אימונותרפיה, הכל טוב ויפה, אבל מה אם עכשיו החולה יתקדם, ומלהיות חולה שהוא נתיח, שאני יכול להוציא לו את כל המחלה, הוא יהפוך להיות לא נתיח.
מה שנקרא החלון הניתוחי. הדיונים האלה עולים מטומור בורד שלנו, במרכז דוידוף, את חולים בלינסון, עם כל, בעצם כמעט תמיד, וזה נכון שהשאלה הזאת תעלה. בגישה שלי, עכשיו, אני אונקולוג, אז אנחנו אונקולוגים, הנטייה שלנו היא כזאת, בדרך כלל במחלות האלה, אם מדובר בפספוס של החלון הניתוחי בארבעה שבועות, כנראה שהחולה לא באמת נתיח באופן שהניתוח הוא מינינגפול. תמיד אפשר לנתח, אנחנו זוכרים את, את ההלסטד פרוסיג'ר, תמיד אפשר לנתח, תמיד אפשר להוריד. השאלה היא מה המשמעות הביולוגית והמשמעות הפונקציונלית אחרי ניתוח, כי אנחנו מדברים מחלה נתיחה עם מחלה במגמת ריפוי. אז זאת הגישה, שהיא לא רק שלי, אנחנו כבר יותר ויותר בזכות גם פודקאסטים כאלה, שבו יש שיחה פתוחה בין דיסציפלינות שונות, בסוף אנחנו רוצים להגיע לטובת המטופל הספציפי, תמיד חשוב לעשות דיון שבו כל הדיסציפלינות מעלות את הזווית שלהם, מקבלים החלטה ביחד, בדרך כלל אם מדובר בבורדרליין אופרביליטי, שבטווח של 4 שבועות נאבד את הנתיחות, יש להניח שאפ פרונט הניתוח הוא כנראה ברוב הסיכויים יהיה תת אופטימלי.
אני חושב שברוב המקרים לא מדובר שהגידול יהפוך להיות לא נתיח, אלא שהתופעות לוואי, שאנחנו כן מכירים שהתרופות האלו למרות פרופיל תופעות לוואי יחסית בטוח, כן קיימות תופעות לוואי קשות, שיכולות לגרום לא רק לדחייה של הניתוח, אלא אף לביטול מוחלט.
הפרק בחסות נוברטיס, ללא מעורבות בתכנים.
ענבר, איזה מטופלים את חוששת מהתופעות לוואי?
בעיקר מטופלים מבוגרים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הדברפיניב טרמטיניב, על מעקבי בירפמק, אז אנחנו מדברים בעיקר על חולשה וחומים, חומים שבאים ממש עם צמרמורות ונקישות שיניים, שהם מאוד מאוד סוערים ומפחידים בעיקר בהתחלה, הם בעיקר קורים בחודשיים הראשונים. בתקופת הקורונה החולים האלה מאוד 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 סבלו. זה היה נורא, הם היו מגיעים למיון האונקולוגי ומיד כולם היו מתמגנים ושולחים אותם הלאה. זה כן עובר רזולוציה, עם זאת אנחנו כן מתמודדים עם זה, וחלקם בעצם כן אנחנו יודעים שהם עם הורדות מינון ותרופות כמו אקמול מצליחים להסתדר ולעבור את החודשיים הללו. אם אני יציין והתייחס קצת לדברים של גל לגבי טיפול פרי-אופרטיבי, כמו מחקר הנדינה, אז גם בגידולי חלל הפה, העולם הולך לשם, וגם שם האימונותרפיה כטיפול פרי-אופרטיבי הולך ונכנס לעולם שלנו גם כרגע. אז ככה בין הדמיון לבין מלנומה וגידולי תיירואיד, לבין הדמיון בין מלנומה לגידולי ראש צוואר, אז גם שם מבחינת הפרדיגמה הטיפולית האונקולוגית יש דמיון.
אפשר לראות את זה גם בגידולי אור של ראש צוואר שהם אינם מלנומה, שזה אמנם זה עוד לא מאושר ונמצא בסל, אבל גם שם אנחנו עושים הרי שימוש בטיפול אימונולוגי קדם ניתוחי, כדי להשיג לאו דווקא ניתוח יותר טוב, אלא תוצאות טובות יותר מבחינת סיכויי הישנות מחלה דאון דה רוד.
אני חושב ששם אנחנו בהרבה פעמים רואים פעיל. מקרים שהניתוח יורד מהפרק, אנחנו מדברים על ניתוחים שבעיקר בראש צוואר, אנחנו מדברים על ניתוחים שפעם דיברו על הסרת חצי קרקפת, חצי פנים, אוזן, עין, מה לא ראיתי בתור מתמחה, והיום שאני מסתכל בטלפון של ענבר, זה תמונות של גידולים שפשוט נמסים מול העיניים, ואז נשאלת השאלה, לא מתי ניתוח, אלא האם בכלל יש צורך עדיין בניתוח?
זאת שאלה, גם השאלה הזאת עולה תמיד. במיוחד כאשר אנחנו מדברים עם המטופל, אומרים לו, תשמע, אנחנו נתחיל, זה מתווה הטיפול, ניתן טיפול, אחרי זה ניתוח, והמטופלים באמת הרבה פעמים בלחץ, רוצים, לא, ניתוח, תוציא את זה ממני עכשיו. אנחנו אומרים, לא, נתחיל. אחרי זה פתאום השיח משתנה, אנחנו אומרים, לא, אנחנו עכשיו רוצים ניתוח. המטופל אומר, לא, זה, אני לא רוצה ניתוח. אז זה תמיד מאוד מעניין את הדינמיקה הזאת. אנחנו עדיין עושים את הקבלת ההחלטות כקייס ביי קייס, ולפעמים אנחנו, מה שנקרא, זורמים במחשבה הזאת, ומנסים להגיע למקסימל ריספונס, רוצים לראות עד לאן זה יגיע, ואפשר גם לקבל את התחושה הזאת, אפילו בצורה כמותית, באמצעות בהדמיות החוזרות, אפשר ממש לבנות גרף כזה של איך הגידול נסוג, אם הוא נעלם לחלוטין, אז זאת שאלה באמת טובה, אם הוא לא נעלם לחלוטין, אז הדילמה קצת יותר קטנה, אפשר להגיד, אוקיי, נשאר, בוא נעשה 10 מלאה באמצעות ניתוח, ואז המקרינים שואלים, רגע, כן או לא קרינה, זה חלק מעולמנו הרב מקצועי.
למרות שגם אז עולות השאלות של אם אני כבר מנתח, נשאר איזה שירית קטנה, איזה גבולות אני לוקח, כמה אני לוקח, האם אני מתייחס לגידול המקורי, למה שנשאר עכשיו, שאלות מאוד כבדות משקל. רק נקודה אחת למאזינים פה שהם לא רופאים, בהכרח צריך להסביר, הרבה מהדברים האלו זה טיפולים שנמצאים במחקרים פעילים כיום, ולא נמצאים עדיין בכל הגיידליינס ובכל הסל התרופות, אלא דברים שמשתנים מיום ליום. אנחנו באמת נמצאים בעידן של רפואה שמשתנה משבוע לשבוע. דיברנו הרבה על מעקבי בירף, דיברנו על מלנומה וטיירואיד, מאחר שאנחנו כן מתרכזים פה בראש צוואר, ענבר. יש עוד מחלות בתחומנו שבירף הוא חלק מהותי בהם?
אני חושבת שכאן השיח הוא אמור להיות בינינו, זאת אומרת, יש גידול שנקרא אמלובלסטומה, שהוא גידול שפיר, שבעצם מופיע בעצם או במקסילה או במנדיבולה, ולמעשה השרה שלו בעבר, אתה יכול להתייחס לכמה היא בעצם מורבידית, גם מבחינה פונקציונלית וגם מבחינה קוסמטית, ואנחנו יודעים שבחלק מהמטופלים האלה אנחנו מוצאים מוטציה בבירף, אנחנו יכולים לטפל במעקבי בירף ומעקבי מק, להקטין את הגידול, למרות שזה גידול שפיר, ולהקטין את בעצם את הנפח של הניתוח, ואת המורבידיות הקוסמטית והפונקציונלית.
כן, מבחינה כירורגית, למרות שאנחנו מתייחסים למלובלסטומה כגידול שפיר, הוא מה שנקרא בעגה שלנו, הוא אגרסיבי מקומי. אז הוא לא שולח גרורות, לא לבלוטות לימפה ולא גרורות מרוחקות, למרות שהוא כן יודע עם השנים להפוך, לעבור התמרה ולהפוך לגידול ממאיר, זה מאוד מאוד נדיר, אבל קורה. אבל ההרס המקומי שלו, הוא פשוט, הוא מפרק עצמות. עכשיו, אנחנו יודעים לטפל בזה, לצורך העניין גידול המלובלסטומה במנדיבולה, יכלול לרוב מה שנקרא סגמנטל מנדיבולקטומי, זה קריטה של סגמנט שלם בעצם של המנדיבולה מצד לצד, לרוב נשחזר את זה עם עצם מהרגל או מהכתף, אבל ללא ספק נוצר פה גם תפקודי לא קטן, וגם הניתוח כלעצמו זה ניתוח שהוא לא פשוט בכלל. אפשר להשתמש במעקבי בירף, אני לא יודע אם אנחנו עדיין משתמשים בהם כקו ראשון, אלא אולי יותר במצבים שבהם הגידול ממשיך לגדול, ואנחנו למרות עשרות חוזרות, ואנחנו גם רואים את זה, חוזר וחוזר. מה את חושבת שהמקום של בירף במלובלסטומה?
אז באמת זה תלוי בנפח הניתוח הראשוני, או באמת אם יש ניתוח, אם בעצם הגידול מצריך עשרות חוזרות וניתוחים חוזרים. הטיפול עצמו הוא לא טיפול שנמצא בסל הבריאות, אנחנו, זאת אומרת, זה טיפול שאנחנו כן מציעים אותו למטופלים, בכלל השיח מול מטופלים לא צריך להיות מול מה בסל ומה לא בסל, אלא הטיפול שאנחנו חושבים שהכי מתאים ויציע את סיכויי ההצלחה הטובים ביותר למטופל. אז כמו שאמרתי, זה רפואה מותאמת אישית, זאת אומרת, תלוי מטופל, נפח ניתוח, עשרות חוזרות.
בסך הכל, זאת אומרת, אחוזי הסיכוי להשיג נסיגת מחלה במלובלסטומה עם מעקבי בירף מק, הוא עשרות אחוזים, סיכוי גדול, ובמיוחד כשמדובר בניתוח שהוא כל כך דסטרוקטיבי, נקרא לזה ככה, ועם השפעה משמעותית פוטנציאלית על איכות חיים ועל סיכון להישנות, אז או נראה שיש מקום לא מבוטל לטיפול, בוודאי במגמה קדם ניתוחית, השאלה היא אם אחר כך להמשיך את ה... זאת גם שאלה, להמשיך את הטיפול. יש על זה דאטה לא רב, כי סך הכל מדובר במחלה לא נפוצה, מחלה נדירה יחסית.
תודה רבה. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. מסרים שאתם רוצים להעביר לקהל מאזינינו?
אני חושב שמבחינתי לפחות, המסר העיקרי הוא עבודה רב צוותית, רב מקצועית. במיוחד בגידולי ראש צוואר, שיש את האספקטים הכירורגיים, האספקטים האונקולוגיים, האספקטים הקרינתיים, על זה מתווסף פתולוגיה, לא אמרנו פה את המילה פתולוגיה, אבל שום דבר ממה שאמרנו פה לא זז בלי פתולוגיה, בין אם בהבחנה או בין אם בחלק המולקולרי או בהגדרת הגבולות, דימות. כל הדברים האלה חייבים להתכנס ביחד, והשיח הזה ברמה היומיומית או ברמה השבועית, הוא מחויב המציאות כמעט לכל המטופלים, ורצוי שלא רק שבכל מקום זה יהיה, אלא גם פודקאסטים מהסוג הזה, גם באמצעות הרי, ובאמצעות החברה לכירורגיית ראש צוואר, גידולים של ראש צוואר, אני חושב שזאת יוזמה מצוינת, וזה, לדעתי זה המפתח המרכזי, גם להפצה של ידע, גם להפצה של גישות, וגם לקבלת החלטות משותפות.
אז לא נותר לי אלא להסכים עם כל מה שגל אמר בתור מסר, וכמובן להודות לו שהוא הגיע להשתתף איתנו היום.
תודה רבה לדוקטור ענבר פינקל ופרופסור גל מרקל על השיחה המעמיקה והמרתקת. למדנו על רפואה מותאמת אישית, ספציפית ממלנומה, בלוטת התריס, והזכרנו גם המלובלסטומה. נתראה בפרק הבא.